כולנו נזכה באמת לחוג את חג מתן תורה. אז חשבתי ללמוד איתכם מאמר של הרב סולובייצ'יק שנקרא זה סיני. אני לא יודע אם נספיק את כולו. פישהו פעם למד את המאמר הזה, מכיר אותו? מאמר, לא יודע איפה הוא מופיע. אני ראיתי אותו פעם והתלהבתי עליו. זה סיני. זה דברים חשובים מאוד שהרב סולובייצ'יק מדבר בעקבות המודרנה, שהוא הרב סולובייצ'יק היה חי בניו יורק, שמה בארצות הברית, והוא לגמרי מודע לכל הזרמים והרוחות שנושבות בעולם בכלל ובעולם הדתי בפרט, הרוחות המודרניים שמנסים להתאים את התורה שניתנה לנו בהר סיני עם החיים העכשוויים, והדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, כי דווקא רב סולובייצ'יק, שהוא מאוד מייצג עמדה ליברלית יחסית נחשבת, כן, הרב ליכטנשטיין, שהוא היה ראש ישיבת גוש עציון, הייתי השבת בגוש עציון, כשאתם הייתם בירושלים, אז הוא חתן של הרב סולובייצ'יק, והוא מייצג את העמדה שמשתלבת ככה מאוד בצורה לכתחילית, בתוך החיים המודרניים. הייתי שם בשבת, היה שם איזה מישהו, הלך בא, למד עם אשתו בבית מדרש. הישיבה לא הייתה, הישיבה לא הייתה, אבל אני הייתי, היו עוד איזה 3-4 אנשים, הוא בא עם אשתו, לומדים גמרא.
מה?
בתוך הבית מדרש, כמו להיכנס פה. זוג צעיר. זוג צעיר, שבו ללמוד, עם כיסוי ראש והכל, יושבים, לומדים. רבי יהודה אומר, רבי מאיר אומר. לא. היה שם, זה היה ריק, בשעה 3:30 בערך.
רגע, והגבר
שם
כיסוי ראש?
למה? מה הבעיה?
הרב, והגבר שם שם כיסוי ראש הרב? והגבר שם שם כיסוי ראש?
הגבר?
שם שם כיסוי ראש, כאילו, היא לומד גמרא.
מה הכוונה?
כאילו, מסתלבט, כאילו, הכוונה, איך היא לומדת גמרא.
אנחנו לומדות גמרא, זה הפוך.
הפוך, כאילו.
איפך. בקיצור, לא משנה, היה שם איזה מי שאמר קדיש, בבית כנסת שם.
מה?
שוב. קדיש, היית עונה אמן או לא? בגוש עציון. יש שם כל מיני תופעות מעניינות.
הנדסת תודעה מספר 45.
בכל אופן, אני אומר שיש תופעה שאתם מכירים אותה של ניסיונות ליצור איזשהם שינויים במסורת המקובלת ביחס ללימוד תורה וביחס לקיום מצוות. והרב סולובייצ'יק אומר פה דברים מאוד חריפים, ומאוד חשוב לשמוע אותם. בוא נראה. אומר הרב סולובייצ'יק ככה, כשהאורתודוקסיה המודרנית, זאת אומרת התפיסה הדתית המודרנית, מחפשת דרכים להפקיע תוקף קידושין ולבטל גיטין. זאת אומרת, יש איזושהי נטייה אצל כל מיני רבנים צעירים שיש להם תעוזה, נטייה להתאים את התורה למצוקות הקיומיות שאנשים מתמודדים איתן. אז למשל, אם יש מצב שבו יש זוג נשוי, והנישואים הללו נניח מייצרים בעיה כי האישה חס ושלום בגדה בבעלה, אז מה קורה אם האישה בגדה בבעלה ונולד ילד?
ממזר.
אז איך אנחנו נפתור את הבעיה? אנחנו נפקיע את הקידושים שהתרחשו לפני כך וכך שנים, אנחנו נגדיר שהם מעולם לא היו נשואים, וממילא הילד לא יהיה ממזר. יש דבר כזה בהלכה, שנקרא הפקיענו רבנים לקידושים. אז לוקחים איזשהו עיקרון הלכתי, ומשתמשים בו בצורה לא מידתית, ולא עולה בקנה אחד עם הפוסקים המקובלים, כדי לפתור כל מיני מצוקות קיומיות וכל מיני בעיות. זה נקרא להפקיע תוקף קידושין. לא, לא מוכר, לא סתם מפקיעים. עושים איזושהי פרוצדורה הלכתית, שתפקיע את הקידושין, יש דבר כזה.
כן, או
שהעד לא היה קשר. או ש... כמובן שכל מי שמקדש, אני לא אכנס עכשיו לדיונים.
אבא אישה כבר לא חייב להקדש.
המפקיע את הקידושין.
הם מתגרשים כביכול.
כן. אבל אנחנו רוצים גם להגיד שמעולם לא היו נשואים כדי לפתור את בעיית הממזרות. כי הרי נולד ילד כשהיא הייתה נשואה למישהו. אני צריך להפקיע את הקידושין למפרע. יש מוס...
הרב להלכה, אבל נפסק ש...
לא, ברור, תפסיק לחיות עם בעלה, וכל ההתייחדות שהייתה להם עד היום, זה באמת יהיה בעילת זנות, היא באמת לא היו נשואים, אבל זה עדיף כדי לפתור את בעיית הממזרות. כן. זה הגמרא דנה בזה, זה בתחילת כתובות. כן, אבל זה פנוי ופנויה. פנוי ופנויה זה לאו, אבל זה לא ממזרות. כן. אבל זה גם, כאילו זה באונס בעצם, זה לא שם עשו את זה לכתחילה. כי להתברר למפרע... כן, לא משנה, אני רק רוצה להסביר את העיקרון. העיקרון הוא שיש רבנים מודרני שרוצים לפתור בעיות על ידי כל מיני פרוצדורות הלכתיות שיש להם בסיס בהלכה, אבל הם לוקחים אותם ומעצימים אותם ומשתמשים במקום הלא נכון. אז אומר הרב סולובייצ'יק, שמחפשים דרכים להפקיע קידושין, ולתת פרשנות מסולפת לחזקות שבחזל. יש בחזל הרבה מושגים של חזקה, נכון? חזקת אשת איש, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, חזקה...
חזקת מזיק.
כל מיני סוגי חזקות, חזקות זאת אומרת איזה מהנחות יסוד, שמשתמשים בהם בהלכה, ואומר הרב סולובייצ'יק, יש רבנים מודרניים, שמשתמשים בכל מיני חזקות, הוא יסביר לנו את זה עוד מעט בהמשך, בצורה לא נכונה.
נקרא
גלות פנים בתורה שלא קרא לך בדיוק. על פי תפיסות מודרניות, כדי לעקוף את בעיית הממזרות, כל זה, זה אנטיתזה לעיקרון של הכניעה וההתבטלות לפני העליון על כל התברך שמו. אומר הרב סולובייצ'יק, אלה הרבנים האלה, חסר להם יראת שמיים. כלומר, אני לא יכול להסביר מה חסר להם, כי הם יודעים להסביר יפה מה שהם אומרים. הם מכניסים את זה לתוך כל מיני קטגוריות הלכתיות, הם מבססים את זה, אבל שורה תחתונה, זה לא רצון השם.
אבל זה חוקי?
כן, זה כאילו חוקי, אבל זה לא רצון השם.
אז נגיד, מנסים להתיר עגונות בכל מיני דרכים.
נכון, נכון, נכון. אז זה בדיוק הנקודה. הם לוקחים כל מיני עקרונות שמופיעים בספרי השו"ת ובהלכה, אבל הם נותנים להם תחולה והתייחסות במקומות שזה לא מתאים, שזה לא נכון. עכשיו, איך תדע אם זה נכון או לא נכון? צריך בשביל זה את גדולי הפוסקים, וצריך יראת שמיים. הרב סולובייצ'יק שקודם אתה ייתן לנו דוגמאות. הוא אומר, תשמע, זה לא זה. אתה הורס את התורה ככה. תמיד אפשר להיות חוכם בלילה, להשתמש בחוקים ולעשות הפוך, נכון? מה זה בית המשפט העליון שיש לנו עכשיו כל הזמן הזה? הוא כאילו הוא עובד לפי החוק, ואהרון ברק יצר כל מיני כללים חדשים, כן? יש מה שנקרא, איך זה נקרא? אתם יודעים יותר טוב ממני.
פסקת ההתגברות?
לא, פסקת ההתגברות זה הפוך.
הכתבים
השיפוטיים זה שם הכללים. לא, מה שנקרא עילת הסבירות. או מה שנקרא, בקיצור, כל מיני מילים יפות, זכויות האדם וכו', שכאילו על פי חוק הוא קובע את מה שהוא קורא, אבל החוק הזה הוא אנטי מוסרי. החוק הזה הוא לא עולה בקנה אחד עם המהות של הדברים. החוק הוא כלי, הוא לא יכול להחליף את המהות. אז יש גם רבנים כאלה שהם כאילו, הם כאילו מסתדרים עם החוק, אבל בעצם הם עוקרים את התורה. עכשיו הוא מסביר, עליי למלא חובה, האמינו לי, אני עושה זאת בכאב לב. אומר הרב סולובייצ'יק, אתם מכירים אותי, מעולם לא הבאתי ביקורת על מישהו, ככה הוא אומר על עצמו. מעולם לא תקפתי מישהו, כי הוא היה אדם מאוד ידידותי ומייצג את היהדות האמריקאית, כן? הוא לא איזה, הוא לא אמר המור, כן? מעולם לא תקפתי מישהו. מעולם לא העמדתי את עצמי כבורר או שופט, המסכים או מגנה דעות שבני אדם הביאו. אבל היום קלו כל הקיצים. אני יוצא בשצף קצף. על מה? מה קרה, הרב? אתה בחור רגוע בדרך כלל. אני מרגיש שחובתי למסור את ההצהרה הבאה. חז"ל הדגישו פעמים רבות את חשיבות מידת הענווה, שאדם בעל גאווה לעולם לא יוכל להיות תלמיד חכם גדול. מכיוון שתלמוד תורה פירושו להיפגש עם העליון על כל יתברך שמו. מה זה ללמוד תורה? זה לפגוש את השם יתברך. הבסיס של תלמוד תורה זה מעמד הר סיני. מה זה מעמד הר סיני? וירד השם על הר סיני. זה דבר השם שאנחנו פה, השם יתברך, מדבר איתנו. כל לימוד תורה זה שכפול של מעמד הר סיני מבחינת המהות של הדברים. השם יתברך נותן התורה ולא רק נתן את התורה, כמו שאומרים בברכות התורה. וכשאנחנו לומדים תורה, במהות של הדברים, מישהו ברחי אז הוא גם חווה את זה. מישהו לא ברחי כמונו, אז הוא לפחות מבין את זה. שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מקבלים תורה עכשיו, והשם יתברך נפגשים איתו, זה מפגש עם השם, זה דייט עם הבורא יתברך. איך עושים דייט עם השם יתברך? לומדים תורה.
אתה יכול להגיד את זה בתפילה.
נכון. יש הבדל בין תורה לתפילה, כי תפילה זה שאנחנו מדברים איתו. בתוך דייט יש שיח של האיש ושיח של האישה. אם רק צד אחד מדבר, זה לא טוב. אז השיח שלנו איתו, של האישה, זה תפילה, והשיח של האיש זה תורה. זה משוחחים. הוא אומר תורה, ואנחנו מדברים תפילה. אבל זה דייט. בסוף, תורה זה נפגש עם השם. וכשבריאה מוגבלת פוגשת את הבלתי מוגבל, כשאנחנו פוגשים את השם יתברך הבלתי מוגבל בתורה, את מובן מאליו, שפגישה זו חייבת להוליד רוח של ענווה. כי אתה לא נפגש, זה לא דייט עם בחורה. זה השם יתברך. אז אם אדם לומד תורה מתוך התודעה האמיתית שאתה מפגש עם השם, מה זה יוצר? ביטול ענווה. לכן בכל המחד דברים שהתורה נקנית בהם, יש שם המון עניין של ענווה.
שימוש
תלמידי חכמים. שמיעת האוזן, נכון? בינת הלב. אתה צריך להיות במקום של הקשבה. לימוד תורה זה לא פעולה של דיבור. אמנם יש ודיברת בם, אבל באמת בעומק זה פעולה של הקשבה. מקשיב לדבר השם. מה השם רוצה ממני? בשביל להקשיב לדבר השם, אני צריך להבין את הדברים. אז אני מדבר אותם, אנחנו מתווכחים ודנים. אבל בסוף, מה המטרה? להקשיב ולקלוט את דבר השם. לכן זה דורש הרבה ענווה. ענווה מביאה להכנעה ולהתבטלות. אז אומר הרב סולובייצ'יק, שימו, זה הרב סולובייצ'יק, זה לא חסידות. הרב סולובייצ'יק אומר, לימוד תורה זה שכל. שכל זה לא התבטלות, שכל זה, אני אומר מה אני חושב. אומר, לא הבנת טוב. לימוד תורה זה לימוד שכלי שבא להפגיש אותך עם דבר השם, והתודעה הזאת שאתה נפגש עם השם יתברך שהוא העליון על כל יתברך שמו, זה מוליד בך ענווה, מוליד התבטלות. בסוף לימוד תורה צריך להיות מתוך התבטלות. התבטלות של מה? מה אני צריך לבטל? ביטול חמץ.
כמו תלמיד מול פרופסור, אתה מקבל, אתה לא...
מצוין, אתה מקבל. אבל ביטול, מה אני אמור לבטל? מה אנו מבטלים בפני העליון על כל יתברך שמו?
מתוך חיסרון, כאילו, יש
איזשהו... תחושת חיסרון ורצון להתמלא, אבל מה אני צריך לבטל, כמו ביטול חמץ? ראשית, אנו מבטלים בפני האינסוף את ההיגיון היומיומי. יש היגיון יומיומי? מה אני חושב, מה שנקרא, בשכל האנושי הקטן שלי, ויש את מה שהשם כבר חושב. אז אני מבטל את המחשבות הקטנות שלי בפני המחשבה של האינסוף ברוך הוא. אני לבטל את ההיגיון היומיומי, מה שאני מכנה ההיגיון של הביזנסמן. ההיגיון של העסקים. הוא ההיגיון של האיש האוטוליטרי. לא משנה. בוא נשאיר את זה לזה. ואנו מקבלים ללא סייג את ההיגיון של סיני. זה שבועות. בשבועות אנחנו מכריזים. הרינו מכריזים בזאת על ביטול ההיגיון היומיומי וקבלה בלי פקפוק של ההיגיון של סיני, של השם יתברך, חוכמת השם.
זה יכול, כן. זה יכול לקשר קצת את מה שהרב אומר בירות התורה אולי בעניין החיסרון שהקדוש ברוך הוא השאיר את הר סיני שהוא הכי נמוך כאילו.
כן, זה שהתורה ניתנה על הר סיני, זה ביטוי של זה, שכדי לקבל תורה צריך ביטול. זה שהתורה ניתנה במדבר, ממדבר מתנה, מי ששם עצמו כמדבר, מקבל את התורה במתנה. כל הרעיונות הללו מדברים בעצם על תהליך של ביטול. יש סיפור מאוד יפה ומאוד מעניין על רבי פנחס מקוריץ. רבי פנחס מקוריץ היה מגדולי החסידות, הוא היה בהתחלה למדן גם אחר כך, אבל הוא התחיל בתור ליטווק, ליטאי, למד תורה, היה תלמיד חכם עצום, אבל הוא שמע שיש במזריץ' אש גדולה של עבודת השם, אמר, אני אלך לבדוק מה קורה במזריץ'. הוא שלח שליח בגלל שהוא כבר היה אברך מאוד מאוד חשוב, ותלמיד חכם גדול בכל מחמני התורה, שלח שליח להגיד, אני, לכו תגידו שאני מגיע למזריץ'. אני הגיע לשם, אז שידעו מי הגיע, כאילו. כן, שאיזה קבלת פנים, אז הוא מגיע למזריץ' אחרי שבועות של נסיעה, בזמנם היה צריך ללכת כמובן הרבה, מגיע למזריץ', אף אחד לא מתייחס אליו, הוא נכנס לבית מדרש, היה שם המגיד ממזריץ', תלמיד של הבעל שם טוב, שהוא בעצם זה שדרכו התפשטה תורת החסידות, הוא מגיע לשם, מינון לאון לא משנה, בסוף הוא פוגש את הגבאי, אומר לו, הגבאי, תשמע, ידעתם שמגיע יהודי בשם רבי פנחס, זה כאילו הוא. זה, אני רוצה לדבר עם המגיד, להיכנס אליו, לראות את טוטל קנקנו, לראות מה קורה פה, אם יש פה תורה אמיתית, או זה סתם הכל פה סגולס וכל מיני דמיונות. אז הוא אומר, תשמע, לא ככה, אני צריך לדבר עם המגיד. הוא לא אמר לי להכניס אותך, אני לא יכול להכניס אותך. אמר לו, טוב, כשתפגוש אותו, תגיד לו. הגבאי נכנס למגיד אחרי ככה וכך זמן. אמר לו, תשמע, יש פה איזה יהודי שהגיע ממרחקים, והוא רוצה לפגוש אותך. הוא אומר שהוא בין איש רציני. הוא רוצה לדבר עם הרבי. הרבי אמר לו, לך תגיד לו שידבר עם רבי זושה. רבי זושה היה תלמיד של המגיד ממזריץ'.
זה שאומר.
טוב. הלך, אמר, מי פה, איפה פה הגאון הרב זושה וזה, עם הרבי אמר לי לדבר איתו, כנראה הוא משהו מיוחד. אמרו לו, אין פה הרב הגאון, אין פה אף אחד שהוא הרב הגאון. כולם פה יהודים פשוטים. ככה זה בחסידות. הרב הגאון, אין פה הרב גאון. מה לא, אבל אמרו שיש את זה אחד. קיצור, בסוף הוא הבין שזה מתנהל פה אחרת, המושגים. אין פה כל מיני כבוד ועניינים. טוב, מה, כנראה יהודי באמת רציני, הוא גם אומר, כנראה אם קוראים לו זושה וזה, כנראה שהוא גם כנראה צדיק וגם צדיק מסתר. הלך לרבי זושה וזה, ראו אותו לומד גמרא מסכת ברכות. לא, חשבתי כבר, תלמד איזה משהו רציני, ברכות זה בשביל מתחילים. מה, אליו שלחו אותי, זה אחד שלומד מסכת ברכות. זה בבקם, ממש. לא משנה, בינתיים אמר, אז זושה התרומם, אמר לה שלום וזה. אמר לה, יש לי שאלה לשאול אותך. רבי זושה אומר לרבי פנחס מקוריץ, לאברך הזה. יש לי שאלה לשאול אותך. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שתשעה ואהרון מצטרפים לזימון. ככה גמרא אומרת באה ואמינה. אם יש תשעה יהודים, יש גם אהרון עם ספר תורה, אהרון מצטרף. ואז הגמרא שואלת, וכי אהרון גברה הוא? מה, אהרון זה בן אדם? איך מצטרף למניין? ודוחה את זה, אז שואל אותו, תגיד לי, מה הגמרא חשבה לצרף תיבה של ספר תורה לזימון? מה ומינה? טוב, רבי חסמה, זו השאלה שיש לו לשאול, חשבתי, תן לי איזה משהו בדיני ממונות, משהו רציני. אמר לו, לא יודע, טוב, תגיד, אמר לו לרבי זושה, אמר לו רבי זושה, תקשיב. הגמרא באב אמינא חשבה שאהרון ספר תורה, כוונה אדם, היא לא חשבה לצרף תיבה, היא חשבה לצרף יהודי שהוא ספר תורה, מהלך, שהוא אהרון של תורה. חשבה לצרף אותו, אחד שיודע ש"ס, אחד שבקי, האם הוא מצטרף לזימון, מצטרף לעשרה? אבל הוא חושב שהוא ספר תורה מהלך, אהרון הזה. הוא חושב שהוא ספר תורה מהלך. אז הגמרא אומרת, לא. אחד כזה שהוא חושב שהוא ספר תורה מהלך, הוא לא מצטרף.
הוא אחד שיש לו גאווה. אחד שיש לו
גאווה. הוא לא מצטרף. וכי אהרון גברה הוא? כלומר, זה בן אדם? זה בן אדם? זה לא בן אדם. זה... מי מצטרף? הגמרא מגיעה שם למסקנה שקטן מצטרף לעשרה. איך אנחנו פוסקים? מה זה קטן? אדם שמקטין את עצמו, הוא בענווה, וחושב שהוא לא יודע כלום, או מצטרף לעשרה. ואז בא רבי פנחס, הבין את המסר, שהוא חשב שכולם צריכים לקום לכבודו וזה, הוא הבין שהוא הגיע למקום הנכון, ושאז הוא נהיה חוסיד. מה תורת החסידות מלמדת? שכל התורה יכולה לשרות אצל האדם באמת, רק אם הוא מקטין את עצמו, אם הוא נמצא בענווה, אם הוא חושב שהוא ארון וספר תורה, צריך להוציא אותו מהתודעה הזאת. אז צריך התבטלות. צריך התבטלות. בוא נתקדם. אומר הרב סולובייצ'יק, שנית, אנו מבטלים את הרצון היומיומי, המאוד שטחי, אנו מקבלים לא סג רצון אחר. כלומר, הדבר ראשון, מבטלים את ההיגיון שלנו. דבר שני, מבטלים את הרצון שלנו. כי אני רוצה לצרף נשים למניין. אני רוצה לעשות כל מיני קולות בכיסוי ראש לנשים, זה נראה יותר יפה. ואני רוצה, לא יודע מה, רוצה כל מיני דברים. מה זה אתה רוצה? מתמיינים מה אתה רוצה? שלמה הקדוש ברוך הוא רוצה? אז אתה מבטל את השכל ואת הרצון שלך. לרצון השם. זה בסיס של תורה, בלי זה אי אפשר לקבל תורה. אם אתה לומד תורה, ואתה לא מוכן לוותר על הרצון שלך, אם אתה לומד תורה, ואתה לא מוכן לוותר על ההיגיון הפשוט שלך, אתה הורס את התורה. אתה תהיה תלמיד חכם שמגלה פנים בתורה שלא קל לך בדיוק כמו שהוא אמר מקודם. כי אין לך תכונת הביטול של השכל והרצון. הלאה, הרצון של סיני. כאשר הרמב"ם מבאר מהי קבלת עול מלכות שמיים, כשהוא מסביר את המשנה מפני מה קדמה פרשת שמע לפרשת ויהיה בשמו שקיבל לעבוד בחוץ שמיים תחילה, הוא מונה את יסודותיה. מה עם היסודות של קבלת עול מלכות שמיים? ייחוד השם, של קריאת שמע. ייחוד השם, אהבת השם ותלמוד תורה. מה יש לנו בקריאת שמע? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחוד השם. ואהבת את השם אלוקיך, אהבת השם. מה הפסוק הבא? והיו הדברים האלה, תלמוד תורה. אהבת השם, ייחוד השם ותלמוד תורה. שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ככה כותב הרמב״ם. מה למדנו? שמה זה קריאת שמע? זה לתת לשם יתברך את את המלכות, לייחד אותו, ורק מתוך זה ללמוד תורה. כל התלמוד תורה, כל ודיברת בם, הוא בלוע בהשם אחד. וזה שהשם, השם הוא, הוא המלך. אז ממילא מכאן שתלמוד תורה פירושו קבלת עול מלכות שמיים. זה המהות של שמע, של פרשת שמע. קבלת עול מלכות שמיים. ותלמוד תורה זה קבלת עול מלכות שמיים. לקבל. וזו הסיבה שאסור ללמוד תורה בלי לברך ברכת התורה. זו הסיבה לקדיש דרבנן. מכיוון שתלמוד תורה מהווה אקט של התבטלות של קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. מעניין שחזל תמיד משתמשים בלשון עול מלכות שמיים. למה לא קבלת מלכות שמיים? למה עול? אם אומרים קבלת מלכות שמיים, אז אתה מקבל את זה בגלל הנוחיות, בגלל שזה מתאים לרצונות שלך. זו הסיבה שחזל תמיד השתמשו בלשון עול, כלומר, בלי להתחשב בעובדה שקבלת מלכות שמיים היא לעתים מאוד לא נוחה, אלא עול כבד. מהי המהות של קבלת מלכות שמיים, הגלומה בתלמוד תורה? כיצד מגדירה קבלת מלכות שמיים את לימוד התורה ואת לומדה? ראשית, עלינו לחתור לאמת ורק לאמת. איך תלמוד תורה אמור להיראות כשאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בתורה? א', לחתור על האמת ורק לאמת. החל בתלמוד תורה ניתן את האמת לעשרה רק בדרך חשיבה והבנה תורנית הלכתית. ייחודית. על פי המתודה הנתונה למשה ואני מסרת הלאה מדור לדור. אתה לא יכול להמציא משהו חדש שלא קיבלת מרבותיך. ולהגיד, אני יש לי עכשיו איזה גישה חדשה. אתה חייב להסתמך על הדורות הקודמים. אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם כבני אדם אנו כחמורים. האמת ניתנת להיגלות רק בהצטרפות אל שורות חכמי המסורה. חזל, ראשונים, גדולי האחרונים. לומר, המצאתי דבר שהרשב"א לא ידע. יש אנשים שאומרים היום, יש לי הבנה חדשה שהרשב"א לא חשב עליה. הרשב"א או רמב"ן, לא משנה. המצאתי דבר שהרשב"א לא ידע ושהגאון מבינה לא היה לו מושג ממנו. המצאתי גישה לפרשנות התורה שהיא לחלוטין חדשה. זה מגוחך. כדי להצטרף לשורות חכמי המסורה, עליך להימנע מלנסות להסביר את חוקי התורה לידי הסברים שאולים מבחוץ. מה שנקרא ביקורת המקרא, או כל מיני דברים כאלה בסגנון. אין לשפוט, להעריך, חוקים ומשפטים של תורה על פי אמות מידה של שיטת ערכים חילונית. למה הרב סולובייצ'יק? הוא יודע על מה הוא מדבר. כי הוא נמצא שם ממש במודרנה של החיים הדתיים בחוץ לארץ, והוא כבר מריח את הרוח החדשה הזאת שמנסה לייפות את התורה ולהכניס, בדיוק, להכניס כל מיני אלמנטים שהם לא אימננטים, בשביל אנחנו סלפית, הם לא בילד אין עם התורה, להכניס אותם לתורה, וממילא ליצור איזושהי פרשנות יותר משוחררת, יותר וכו'. יותר ליברלית. חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותיכם. אין לשפוט וכו'. ניסיון כזה, בין אם יהיה מבוסס על פרשנות היסטורית או פסיכולוגית, בין אם יבוא מכיוון אוטיליטריסטי, חותר תחת עצם אושיות התורה והמסורה ומוביל לבסוף לתוצאות היותר טרגיות של אידיאולוגיות של התבוללות. ואין זה משנה כמה טובה היא כוונת האדם המציע הצעות כאלו. שנית, טוב, אז זה נקודה ראשונה. איך לומדים תורה? על פי המסורת המקובלת בחז"ל. לא, עכשיו הולכים לאוניברסיטה ויש עכשיו פקולטה לתלמוד ומתחילים ללמוד בשיטות חדשות. שיטת רבדים, אם שמעתם עליה פעם.
הרב ניסים,
מה זה שיטת רבדים? אתה אומר ככה, מה?
הרב ניסים תמיד אומר, תמיד שהם לומדים תורה, אז הם עושים בראשית פרק 5, פסוק 6.
נכון. מה זה שיטת רבדים? יש את התנאים, יש את האמוראים, יש את הסבוראים, וכו' וכו'. ואז אומרים, בעצם הסבוראים, מה שיטת רבדים? זה שיטה, אומרת ככה. האמוראים, נניח, לא היה נראה להם מה שהתנאים אמרו. כי הם חשבו אחרת. עכשיו הם רוצים לחלוק. אבל הם לא יכולים. אז מה הם יעשו? הם יעשו חסור מחסרה. הם יגידו, המשנה חסר בה כמה מילים, אבל הם יודעים, הם אומרים ככה. התנאים, אני יודע שהם חשבו אחרת ממני, אבל אני לא יכול להתכחש להיגיון שלי. אז אני, ומצד שני, זה לא נשמע טוב שאני אחלוק על התנאים. אז אני אשבש את מה שהם אמרו, אני אכניס את מה שאני חושב לתוך דבריהם, על ידי שאני אשנה... זה הפשט חסורה מחסרה, ככה הם מסבירים. זה נורא והיום, כי גם היום יבוא מישהו ויגיד, שמה הרש ואמר משהו, הגאון מבין אמר, הרב קוק אמר, זה לא נראה לי, אבל זה לא יפה, אני רוצה שדברה יתקבלו, אז אני אעשה איזושהי טרנספורמציה במשפטים, במילים, ואני אסביר שזה מה שהוא התכוון, אבל לא אכפת אם הוא התכוון לזה, כי אני יודע מה אני רוצה. זה הרס כל התורה. חסורה מחסרה זה לא, חסורה מחסרה זאת אומרת שהמוראים אמרו, זוהי כוונת התנא. אבל זה כתוב בצורה קצת משובשת, או וכו' וכו'. אבל שיטת רבדים אומרת שיש רבדים שונים, וכל דור יש לו את ההבנות שלו, והוא רק מכניס את זה בצורה מושאלת למשפטים ולמילים של הדור הקודם. יש את זה באוניברסיטה, יש שיטה כזאת. שהיום זה מחלחל מאוד. אז הוא אומר, קודם כל, המתודה של הלימוד, שיטת הלימוד צריכה להיות שיטה שיש בה התבטלות לדור הקודם. בסדר? דבר שני, אסור לנו להיכנע רגשית. אסור לנו להרגיש נחותים. זה נקודה מאוד חשובה. ונהי בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם. לפעמים הדתיים מרגישים נחותים ביחס לתרבות החיצונית. ואז כדי להיות מהם, להיות, כאילו, צריך שבתקשורת יתייחסו יפה לתורה. צריך שאנשים יאהבו את התורה. צריך שיראו שהדתי הוא גם נורמלי. אז מה נעשה? הרי התורה היא נגד נשים. אז אנחנו נשנה את התורה כדי שהיא תמצא חן בעיני הציבור החילוני ובעיני התרבות. כלומר, אני מרגיש נחות שאני דתי, אז או שאני הופך להיות חס ושלום חילוני, או שאני משבש את התורה כדי שהיא לא תחשב נחותה לפי המושגים של היום. אומר, אסור לנו להרגיש נחותים, לפתח תסביך נחיתות. הסובל מתסביך נחיתות נכנע בפני הקסם החולף של סיסמה מודרנית פוליטית או אידיאולוגית. אני אומר שלא רק שלא להתפשר, ודאי שלא להתפשר, אלא אפילו שלא להיכנע רגשית, לא להרגיש נחות. אסור שאי פעם יעלה על דעתו של מי שקיבל עליו מלכות שמיים, שחשוב לשתף פעולה, אפילו במשהו, עם כיוון של פילוסופיה מודרנית חילונית. זה אומר הרב סולובייצ'יק, שהיה פילוסוף. אנחנו לא משתפים פעולה עם פילוסופיה חילונית מודרנית. יש תורה. יש תורה, יש בתורה הכל. לא צריך, כן. מה אתה אומר?
באיזה
תקופה הוא אמר את ה... לדעתי, אין היהדות זקוקה להתנצל. הנה, עכשיו הוא קצת יותר יפרט. אין היהדות זקוקה להתנצל לא בפני האישה המודרנית, ולא בפני נציגים מודרניים של הסובייקטיביזם הדתי. עלינו להיות גאים במסורת שלנו. שלישית, אין צורך לומר שאין לנסות להתאים את הנורמה ההלכתית הנצחית לערכים חולפים של חברה בעלת עצבנות חולנית, סובלת מהפרעות באישיות שמקורם בתסביכים נפשיים חמורים. ואכן כזו היא החברה שלנו. רביעית, קבלת המלכות שמיים שהינה אקט זהה לתלמוד תורה, דורשת מאיתנו לרכוש כבוד והערצה, להריץ את דבריהם של חכמי המסורה, בין שיהיו תנאים, אמוראים, ראשונים, התבטאות בלתי אחרת כלפי חז"ל, ואני אומר, שמע, חז"ל לא הבינו, הם היו אנאלפביטים, הם חיו בתקופה של חמורבי, לא יודע כל מיני כאלה. מה? לא מדבר עכשיו על התייחסות לגדולי הדורות, לצדיקים, לרמב״ם. נגיד שהרמב״ם לא מספיק היה חכם, אני יודע מה. כן, בטח, אנחנו חכמים. מה אהרן ברק אומר? אנחנו הזה, מה, הם לא הבינו כלום, הם היו, נו,
לא היו לא אצלנו בדור שלנו.
מה?
ישנים, חשוכים.
כן, חשוכים, תפיסות כאלה, חשוכות. אנחנו התקדמנו, התקדמות.
אין את זה אבל היום אמרו.
משהו אמרו.
מה?
כל החידוש הזה, גם כאילו לגבי הלכות, כאילו שלום חדשים, והיום יש הרבה קולות.
יש היום חידושים.
יש הרבה קולות גם.
יש קולות, אנחנו לא אומרים פה שצריכים להיות ראש בקיר. אנחנו מדברים על ההתייחסות, ההתייחסות עכשיו לגדולי ישראל שהיו פעם. ההתייחסות אליהם, איך אתה מתייחס אליהם? כמלאכי
אלוקים. אני מדבר על השינוי שעושים
ודאי שהתורה מתחדשת, אבל העקרונות שלה לא משתנים וצריך יראת שמיים לדעת מה נכון לשנות ומה לא נכון לשנות. הוא מדבר על מצב שאנשים עוברים את הגבול למקום לא נכון כי אין להם יראת שמיים. כי הם לא חותרים לשאלה מה התורה רוצה. הם חותרים לשאלה מה אני רוצה ואיך אני מסתדר עם התורה בסוף.
זה לא היום משתלב כאילו עם הדבר הזה?
מה משתלב?
מה אני רוצה ומה כאילו...
זה לא משנה מה אתה רוצה, השאלה מה התורה רוצה.
בסדר, אני משנה את התורה.
לא, לא.
כל מיני קולות יש שם.
לא, אבל הקולות, אין קולות. אין קולות, אין מושג כזה קולה. יש מושג שאומר, אני מבין שהתורה אומרת ורוצה שבמצב הנוכחי כך נכון להתנהג כפי השיטה המקילה. זה לא שזה מתחיל מזה שאני רוצה כולה, ואז אני מחפש איך אני... לא מחפש כולה, אני מחפש את האמת. אני חושב שהאמת היא שבמצב כזה וכזה, נכון, לבוא לקראת פלוני. לכן התורה השאירה איזשהו מרחב של תמרון בתוך עולם ההלכה. בסדר? אבל זה לא נקודת מוצא שאני מחפש שאיכשהו לסדר את התורה עם שאנשים ירגישו טוב עם עצמם. בכל אופן הוא אומר ככה. ההתבטאות בלתי אחרית כלפי חז"ל גובלת בכפירה. טוב, אני מדלג על זה קצת. אומר, אם אתה לא מעריך את חז"ל כמו שצריך, זה נקרא להיות כופר, והוא מביא לזה ראיה. הלאה. הרשו לי להוסיף דבר מאוד חשוב. לא רק ההלכות לא ניתנות לערעור, אלא גם החזקות שחז"ל הנהיגו לדון על פיהם בדיני התורה. אל תשלחו יד, לא רק בהלכות, אלא גם בחזקות, כי החזקות אליהם דיברו חז"ל אינן נשענות על תבניות של התנהגות פסיכולוגית חולפת ומשתנה, אלא על עקרונות קבועים. מה זאת אומרת? אני יודע, קצת מדל. ניקח לדוגמה את החזקה שנאמר לי שאותה ביקשו להעמיד לדיון. איזה חזקה? תו למיטב תן דו מלמיטב ארמילו. מכירים את המושג הזה?
שרה בדה זה דף סרב. כן. שרה בדה זה דף
סרב. איזה דף זה?
עמוד א'.
זה גם מופיע בקידושין ממא', פה כתוב קידושין ז', זה גם מופיע בקידושין ממא'. תו למיטב תן דו, מכירים את הביטוי הזה?
כן.
זה ביטוי שחז"ל אומרים שיש חזקה, שאישה מעדיפה לחיות עם דו, בדו, עם שני גופים, כלומר לחיות עם מישהו, מלהשאיר להיות לבד, בסדר? יש לזה השלכות הלכתיות להנחת היסוד הזאת. עכשיו, היו אנשים שבאו ואמרו, טוב, זה פסיכולוגיה שהייתה פעם, היום הפסיכולוגיה, כאילו הנפש האנושית של האישה, היא לא מעדיפה לחיות בזוגיות, היא מעדיפה לחיות לבד. חז"ל אמרו, שאישה מעדיפה לחיות בזוגיות גם אם זה לא איי-איי-איי, מאשר להיות לבד. בסדר? כאילו, העיקר זה להיות נשואה. היום זה השתנה, זה הפסיכולוגיה של פעם. אומר הרב סולובייצ'יק, זה לא נכון. אישה מעדיפה לחיות בשניים מאשר לבד. לחזקה זו אין כל קשר עם הסטטוס החברתי והפוליטי של האישה בזמן העתיק. בזמן העתיק, הסטטוס של האישה היה נחות, אז לכן היא הייתה מעדיפה להיות עם מישהו, העיקר להיות עם מישהו, לא משנה מי הוא ומה הוא, ולא להיות לבד. כי הסטטוס שלה היה נחות, המעמד החברתי שלה היה נחות, אבל היום זה השתנה. אין החזקה בנויה על גורמים סוציולוגיים, זאת אומרת שתלויים במצבה החברתי. זה פסוק בבראשית, כתוב בתורה. זה לא קשור לתרבות שחולפת. מה כתוב בתורה? אל אישך תשוקתך. אישה, יש לה תשוקה להתחתן. יותר מגבר. הפוך, גבר, דרך אגב, זה נובע ממש מראשית הבריאה. כשהאדם הראשון נולד, אז הוא היה לבד בעולם. אבל אישה מעולם לא הייתה לבד. כשהיא נוצרה, כבר היה...
מישהו.
האיש שלה כבר היה. כשהאדם הראשון נוצר, עוד לא הייתה אישה. כלומר, היה זמן שהוא היה לבד בעולם, הוא יודע להסתדר לבד. אבל אישה מעולם לא הייתה לבד. כשהוא לקח את הצלע ובנה ממנה את חווה, כבר היה האדם הראשון. אין לבד. אישה רוצה כל הזמן להיות בקשר, קשר, קשר. היא צריכה את הקשר הזה, הוא חשוב לה. אל אישך תשוקתך. זה דבר אונתולוגי, דבר שהוא קשור לעצם הבסיס של מהות האיש והאישה. זה לא תלוי מעמד חברתי, שתגיד היום המעמד החברתי השתנה. זוהי כללה, ככה קורא לזה, אל אישך תשוקתך, כי זה אחרי חטא האדם הראשון, זה כללה. מטאפיזית, היא מעל החשבונות של העולם הקיומי, זה משהו שייך לסדרי הבריאה. מוטבעת בשורש האישיות הנשית. האישה כשהיא בודדה, סובלת ללא השוואה יותר מהאיש. ככה הטענה פה. עכשיו, יכול להיות שהשם תגידו, לא נכון. הרב סולובייץ' אומר, זה לא נכון. אישה בודדה יותר סובלת מאיש בודד. הבדידות של האיש אינה עבורו חוויה כל כך מחרידה כמו הבדידות לאישה. וזה לא ישתנה לעולם, כי מהשמיים על הארץ. אין זה תוצאה של סטטוס נחות של האישה. אז זה מתחייב מההבחנה היסודית בין אישיות האישה ובין אישיות האיש. הרי רווקה זקנה, חיי רווקה זקנה הם הרבה יותר אומללים וטרגיים מחיי רווק זקן. זאת הייתה אמת בזמן העתיק, וזו אמת עדיין בהווה, וזאת תהיה אמת גם בעוד 1,000 שנה מעכשיו. לומר, שטב למיטב תן דו מלמיטב ארמלו, זה נובע מסטטוס פוליטי או חברתי נחות של האישה באותו זמן, זה פשוט פרשנות מסולפת של החזקה. שום חקיקה לא תוכל להקל את סבלה של אישה בודדה. שום חקיקה לא תוכל לשנות גורל זה. מסע זה הוטל עליה על ידי הכל יכול להתברך שמו אחרי שחטא את החטא הראשון. אם תתחילו לשנות או להאריך בחדש חזקות שהולכות, שהלכות רבות מתבססות עליהן, כלומר יש כל מיני הלכות בתורה שהן מבוססות על כל מיני הנחות יסוד, שבאים כל מיני חוכמים ואומרים, הנחות היסוד הללו השתנו. אז ההלכות צריכות להשתנות. כי ההלכות בנויות על הנחות יסוד שכתובות בשס, שהיו בנויות על מצב פוליטי חברתי מסוים. היום המצב החברתי השתנה, אז החזקה השתנתה, הנחת היסוד השתנתה, ההלכות צריכות להשתנות. ככה אתה יכול להרוס את כל התורה. אומר הרב סולובייצ'יק, זה טעות, זו הבנה לא נכונה. זו תפיסה מאוד מצומצמת של מה זה תורה. כאילו תורה היא מתחיל, כביכול התורה היא תגובה למצב תרבותי מסוים. ואם המצב התרבותי השתנה, אז התורה צריכה להשתנות. כאילו, כשהתורה ניתנה, אז העולם התרבותי היה X. אבל היום העולם התרבותי השתנה, אז התורה צריכה להשתנות. כאילו התורה היא לא נצחית. חס ושלום. במקום להתפלסף, אולי פשוט ניקח גפרור, ונשרוף את בית ישראל, אז לא יהיה בעיות. כאילו, אתם כאילו מתפלספים, ואתם בסוף מחריבים את כל היהדות, אז בואו, תשרפו את היהדות ונגמר. אל, בלי הרבה פילוסופיה, פשוט תמחקו. נאמר לי עוד שהוא מולץ להפעיל את הכלל של הפקינו רבנה לקידושין מיני, מה שאמרנו קודם. רוצים להפעיל את הכלל הזה, שהוא כלל שמופיע בהלכה, כל מיני, הרבה פעמים יש איזו בעיה, טוב, בואו נפקיע את הקידושין שהיו לפני 20 שנה, איזו פרוצדורה הלכתית כזאת שמפקיעה את הקידושין, ואנחנו נפתור את הבעיה. אילו ההצעה הזו הייתה מתקבלת, ואני מקווה שלא תתקבל, אז אין יותר צורך בגט. נוכל למחוק את המשנה שאומרת שהאישה קונה את עצמה בגט. כל רב יהיה בכוחו להפקיע קידושין. יאללה, בוא נפקיע את הקידושין וזהו. לא צריך גט. כי הרי, מה הבסיס של הפקעת קידושין? כי אדם אומר תחת החופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. מסביר תוספות, על פי רצון חכמים ודעתם. ואם חכמים ירצו בזמן מן הזמנים, הם לא ירצו בקידושין, אתה יתנת את התנאי שכל הקידושין שלך חלים בתנאי שחכמים ירצו בקידושין שלך. ואם חכמים החליטו שהם לא רוצים בקידושין שלך, הם יופקעו. אז בוא נעשה את זה. וזהו. אומר הרב סולובייצ'יק, לא. אם זכות כזאת קיימת, למה תוגבל דווקא לרבנות הראשית לישראל? למה שלא ישתמש בו גם הרבינקל הסמבילי, לא יודע. לא יודע מה זה. בנוסף לרבנות הראשית, מה אתם רוצים, להרוס את הכל? אני רוצה להיות פתוח וגלוי איתכם. האם מצפים אתם לשרוד כרבנים אורתודוקסים? האם חושבים אתם להמשיך את המסורה בתנאים כאלו? טוב אבואו יבואו במקום התורה. אני מקווה שהנאספים כאן יצטרפו אליו ויתנגדו לדיונים ולוויכוחים שכאלה בוועידה רבנית. אני לא יכול לדמיין ועידת המפלגה הרפובליקנית או וכולי. טוב, נדלג. נדלג, נדלג. ברור מאליו שבעיות רבות לא ניתן לפותרה. למשל, מעמד הממזר. ממזר, ילד שנולד מייסורי עריות, כמו באישה שבגדה בבעלה או כאלה דברים. הוא בבעיה. ממזר אותו, לא יכול להתחתן עם ישראלית. הרבנות הראשית לא תיתן לו להתחתן עם ישראלית, הוא צריך להתחתן עם ממזרת.
יש לו דרך אבל מסוגל.
אני צריך לפתור את הבעיה הזאת, זה בעיה. אז יש בעיה. התורה צריכה לפתור בעיות. נכון? אז בוא נשנה את התורה כדי לפתור את הבעיות. או נמצא כל מיני פתחים כאלה בדיעבדים.
מה? אבל יש גמרא, אתה קיים ממזרים כאילו.
נכון. אז מה שנכון נכון ומה שלא נכון לא נכון. הרב סולובייצ'יק מודע. רק הוא אומר, אנשים לוקחים...
כאילו, הם נותנים איזה היתר שהוא לא...
היתרים שהוא לא עולה בקנה אחד עם זה שאתה מתבטא לתורה. תפור, אתה לוקח את התורה כקרדום לחפור בה. הנה, נותן לכם שם דוגמה. למשל, מעמד המזר. איש לא יכול לשים זאת לעל. לא הרב הראשי ולא ראש הגולה. זה לא ניתן לביטול. זה פסוק בחומש. לא יבוא ממזר בקהל השם, נקודה. ויש עוד פסוק בחומש שאומר שמשכב זכור זה תועבה. זה לא ישתנה, נקודה. זה תועבה. וזה איסור מוחלט. זה שזה בעיה. זה שיש לאנשים כל מיני נטיות הפוכות. וזה בעיה, וצריך המון המון רגישות, אבל אתה לא משנה את התורה בכלום. אסור לך לתת לזה לגיטימציה במילימטר. תרוס את כל התורה ככה. לא, אבל יש לאנשים בעיות, צריך לתת להם להרגיש טוב. לא קשור, אז הולכים לפסיכולוג, מטפלים בבעיה, עושים שיח, אם אפשר ליצור שינוי. אבל לא לוקחים דבר שהוא לא נורמטיבי, והוא אסור על פי תורה, ובגלל שהיום יש תנועה כזאת או אחרת, אז נשנה את פסוקי התורה ונסביר כל מיני דברים מתחת לב. אוי ואבוי, לא יבוא ממזר בקהל השם. וזה מאוד רגי, זה נורא והיום שממזר לא יכול לבוא בקהל השם. זה כבר אמר המדרש על כך, ראיתי דימת העשוקים. מי זה דימת העשוקים? זה הממזרים. אבל זו מציאות, מציאות דתית. אם אנחנו נאמר ליהודים, זו עמדתנו, לא נמצא חן בעיניהם. אז מה? שלא ימצא חן בעיני מי שצריך למצוא חן בעיני כולם. בעיני התקשורת. לא צריך למצוא חן. הם יגידו שאנחנו לא גמישים, שאנחנו אכזריים, אבל הם יעריכו אותנו. אך אם תנסו לשתף איתם פעולה, גם אם רעיונות סרק הלכתיים יעלו מתוך המחנה, שלא תקבלו את אהבתם. אתם חושבים שאם אתם תראו להם תורה בתהילל כזה נחמד, יאהבו אתכם. אך ללא ספק תפסידו את הערכתם. מה נוכל לעשות? זו תורת משה. משה קיבל תורה מסיני, זה מה שכתוב בתורה. לא כל דבר יש לו פתרון. יש בעיות. מה נעשה? זאת קבלת עול מחוץ שמיים, אנחנו נכנעים. התורה קוראת ליהודי לחיות חיי גבורה, הירואית, חיי הקרבה מסירות נפש. לא נוכל להתיר לאשת איש. ולא משנה כמה טרגי יהיה המקרה להינשא מחדש בלי גט. לא נוכל להתיר לכהן לשאת גיורת. כהן רוצה לשאת גיורת. הוא לא יכול להתאהב בה. תחפש לך מישהי אחרת. אבל התאהבתי בה. לא ידעתי שהיא גיורת, גיליתי את זה רק אחרי שהתאהבתי בה. ולעיתים המקרים הם מאוד רגים. אני יודע מניסיוני האישי, בא לפניי מקרה שנערה גויה. שנעשתה, אה?
זה בעצם העול שהוא כאילו קבלת עול מלכות
שמיים. ביטול.
זה כאילו מה
שאתה... לא כל דבר נחמד.
כאילו לא הכל טוב.
ברור, אתה צריך להתבטל לרצון השם. אתה לא חייל, אתה בשליחות פה. הנה, לבית לפניי מקרה שנערה גויה שנעשתה גיורת צדק. גויה, נהייתה גיורת. היא לא הצטרפה לעמנו בגלל שנתנה עיניה במישהו. לא בגלל שהיא רצתה למישהו. היא פשוט החליטה להתקרב. טוב. אחר כך היא פגשה בחור יהודי שבא מרקע חילוני ולא היה לו כל ידע ביהדות. היא גיורת. פגשה איזה... יהודי גויצ'י כזה, לא מבין כלום. קיבוצניק. שמאלני. קרבה אותו ליהדות. היא הגויה הזאת, היא, אחרי שהתגיירה, היא קרבה אותו ליהדות. והם השתדחו. הוא ביקש להתחקות על עקבות אבותיו. השמאלן הזה נגיד, רצה, לפני החתונה, קצת להתקרב למסורת, להרגיש איזה... אמר, אני צריך לדעת מי זה, מאיפה באתי, מי זה ההורים שלי. לא ההורים שלי, הסבא של הסבא שלי. ביקש להתחקות על עקבות אבותיו, לכן ביקר בבית העלמין בו קבור סבו, וראה סמל מוזר על אבן המצבה. לא הבין מה זה, 10 אצבעות, כשהבעונות והאצבעות הקדמיות יוצרות כמעט משולש. תעשה את זה, מי יודע לעשות? איך אתם יודעים לעשות את זה? לא, אני לא רוצה, אין מצב.
איך זה לצח התאבנתי על
מה? ידיים? ככה.
לא, אבל ככה.
תעשה לנו אחד.
איך אנחנו עושים את זה?
ג'רבי, תגיד שאתה
רואה לי? אתה כהן ג'רבי?
לא, לא, אולי. ככה אומרים. ככה
אומרים. אישה. תעשה, אני אראה אותך.
צריך קורדינציה רע.
לא, אני לא מצליח.
אולי צריך כמו סבי הנינג'ה, אחי. מה זה השתנות?
10 אצבעות! שיוצרות כמעט... הוא התחיל להתעניין, הוא לא הבין מה זה. הוא חשב שזה סמל מיסטי, וגילה שהוא כהן. עכשיו גילה שהוא כהן, הרבנות הראשית אומרת לו, כהן, אתה לא יכול להתחתן איתה. מה נוכל לעשות? זאת ההלכה. כהן אסור בגיורת. אנחנו נכנעים לרצון העליון על כל התברך שמו לעד. יודע מה היה המשך שם? הנה, עוד מעט נראה. אך לומר שההלכה לא רגישה לבעיות, אינה נענית לצרכים של אנשים, זה שקר מוחלט. ההלכה נענית לצרכים גם של הקהילה וגם של היחיד. אבל ההלכה יש את המסלול שלה. אתה לא יכול לשנות פסוקים. אתה לא יכול לשנות עקרונות. בתוך העקרונות יש כל מיני שבילים שמשתמשים בהם כשצריך לצורך צרכים כאלה ואחרים. יש שתת חק, יש כל מיני דברים, אבל זה בתוך הגבולות הנכונים. הנה במהירות קבועה מסוימת, יש לה תבניות של היענות לאתגרים משלה, יש לה קריטריונים ועקרונות משלה. אני נצר של בית רבני, אומר הרב סולובייק, שאמינו לי שרב חיים סבא שלו היה רגיל לנסות בכל כוחו להיות מקל, אבל ישנם גבולות גם לקולות של רב חיים. כשאתה מגיע לקו הגבול, אתה מבין שאתה לא יכול לעבור אותו. כל שתוכל לומר, אני נכנע לרצון העליון על כל התברך שמו לנצח נצוחי. כשעצב בליבי, השתתפתי בסבלה של האישה האומללה, שהייתה הכלי לחזרתו לחק היהדות של הגבר, ואז היא איבדה אותו. קמה והלכה לדרכה, חזרה להיות גויה. אז מה היה הרב סולובייק שצריך להגיד? אז בואו, בואו
נעשה בצורה יותר.
מה לעשות? אתה רוצה להיות גויה? תחזרי להיות גויה, מה אני יכול לעשות? זה התורה, זה האמת. לא מתאים לך. סבבה, שלום. לא, לא ככה, אבל כאילו... מסיבה זו, אמר הרמב״ם, שתלמוד תורה שווה לקבלת עול מלכות שמיים. הנה, אם אתה לא מקבל מלכות שמיים, אתה הורס את התורה. לדבר על ההלכה כעל מאובן, רחמנא זה מגוחך. לאלה הלומדים הלכה, היא מהווה שיטה חיה, דינמית, שניתנה לאדם. אנחנו מתנגדים לשינויים, אבל חידושים הם בוודאי עצם מהות ההלכה. חידושים כן, שינויים לא. מה ההבדל בין חידוש לשינוי? שינוי זה לשנות את העיקרון. חידוש זה לקחת את העקרונות, לקרוא את המפה של המציאות ולחדש בתוך התורה ולהתייחס למציאות החדשה. אבל הכל מתוך כללים מאוד ברורים. החידושים הם בתוך המערכת ולא מבחוץ. אינך יכול לעשות פסיכולוגיזציה או היסטוריזציה של ההלכה או רציונליזציה של ההלכה. מה זה פסיכולוגיזציה? להגיד, הרבי עקיבא אמר את מה שהוא אמר כי עבר עליו ככה וככה, והוא עם אשתו היה לו ככה וככה, ולכן זה גרם לו להגיד שאנשים הם ככה. או רבי עקיבא חי בתקופה היסטורית כזאת, ואז היה בהיסטוריה זה ככה, שזה הוא אמר את מה שהוא אמר. יענו, כאילו זה לא אמת. הוא פשוט מוזן מההשפעות, זה נקרא פסיכולוגיזציה.
מה נגיד?
זה עושים את זה באוניברסיטה המון.
נגיד בן אדם באמת, סתם נגיד, בן אדם, אומר את השאלה הזאת, את הדבר הזה. מה אנחנו בתור בני ישיבה יכולים לענות על דבר כזה?
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי נסתה גדולה. הם אמרו שלושה דברים על העבודה, על עומד, על התורה ועל עבודה וכו'. זאת אומרת שהתורה היא מתחילה מלמעלה למטה, היא לא מתחילה מרגשי ליבותיו של האדם. זה לא הגיגים של אנשים חכמים. התורה היא חוכמת השם. היא כמובן יורדת אלינו, וכל תלמיד חכם מגלה בתורה, מתוך ההתבטלות שלו, את האור המיוחד שלו בתורה, את מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא יופיע בעולם, יש בית שמאי ויש בית הלל, אבל כולם הם באים מתוך ההתבטלות אל האמת של התורה, שמתגלה בגוונים שונים. אתה לא, אם ברגע שאתה אומר, שהתנאים אמרו את מה שהם אמרו, כי הם היו מושפעים מרוחות התרבות שהיו אז, או מהפסיכולוגיה האישית שהם עברו, וכל הטראומות, והם אמרו את מה שהם אמרו מתוך איזה טראומות שהם עברו, זה נורא והיום. זה להרוס את כל התורה. זאת אומרת שאתה לא מעריך אותם. אתה חושב שהם אנשים כמוך. כי אתה עובר טראומות, ולכן אתה אומר, עולם הזה, זה כל האנשים... אתה כאילו, אתה אומר כל מיני משפטים שנובעים מתחושות שלך. תורה זה לא תחושות שלך. תורה זה אמת נצחית. זה מה שתגיד לו. אם אתה לא מבין את זה, אתה צריך לחזור בתשובה.
איך יש כל כך הרבה מחלוקות? בכל העניינים,
בכל הדעות.
נכון, אבל המחלוקות לא נובעות מרחשי הלב האישיים, היומיומיים של כל אחד. המחלוקות נובעות מזה שלכל אחד יש צורת הסתכלות אחרת, מדי שכל אחד שומע את דבר השם באוזניים שלו. אבל הוא שומע את דבר השם באוזניים שלו. הוא לא שומע את הדבר שלו, את הדיבור שלו. הוא לא ממציא. הוא לא הסיפור פה. השם יתברך הוא הסיפור פה.
זה טוב שאתה שומע את דבר השם.
טוב שאתה שומע. יש לך אוזן מיוחדת שלך. האוזן של ראובן זה לא האוזן של שמעון.
אפשר להגיד שזה כמה תורות יוצא. אפשר להגיד שזה יוצר כמה תורות,
זה יוצר זוויות שונות של האמת האלוקית האחת.
אבל זה כאילו דברים שונים, כאילו...
נכון, בטח, יש מחלוקות מאוד קיצוניות, ודאי.
ואז אתה יכול להגיד שזה שתי תורות שונות, ואז אתה יכול להגיד שזה כאילו כמה דברים, כאילו.
לא, היום אפשר לראות, כאילו, אני רוצה להראות פה בטוח, אבל יש את התורות של הגוש, תורה של הקו, לכאורה. מאוד מאוד
מפיין
וזרמים
כאילו
מאוד
שונים
ברמה באמת
גבוהה. כן, אבל השאלה היא עוד פעם, האם כשהרב ליכטן, נניח תיקח את הנקודה הזאת, יש מלא דברים גם בהלכה, לא קשור לזה, נגיע, תגיע לקחת את הרב סולובייץ', את הרב ליכטנשטיין ואת הרב טאו, זה לצורך העניין, שהם אסכולות שונות. האם הרב ליכטנשטיין, כשהוא מתווה דרך חיים כזאת או אחרת, או רב טאו, אז הוא מאיזה מקום הוא מתווה את הדרך הזאת? מאיזושהי עמדה שאומרת, ככה אני מבין? בסדר? קודם כל ככה. יבוא לך חוקר, יגיד ככה. הרב טאו, הוא עבר את אימי השואה. הוא לא עבר את אימי השואה, נניח. והוא הגיע לארץ, והוא היה חי במעברות, והתייחסו אליו ככה וככה, והיה כיפוח. וככה, וזה, ולכן הוא אומר שלא יודע מה, כן? נגיח ככה. לעומת הרב סולובייצ'יק, שהיה חי במשפחה עשירה, והיה... ילד פלא, והוא גדל כל הזמן עטוף, אז הוא מסתכל על הדברים אחרת, כן? זה נורא והיום, זה כאילו שכל אחד בעצם, בסך הכל, זה הכל אנושי, זה הכל תלוי חוויות ילדות, זה נורא והיום נאמר כך, לא! הרב סולובייצ'יק אומר את מה שהוא אומר מתוך שהוא מתבטל לתורה. והוא אומר, אני מבין שזה רצון השם. ככה אני מבין. והרב טאו אומר, אני מתבטל לתורה, ואני מבין שזה רצון השם. כמובן, למה כל אחד מבין את רצון השם אחרת? כי לכל אחד יש נשמה אחרת. נשמה אחרת. אבל זה זוויות שונות של האמת האלוקית שמתגלים דרך אותם תלמידי חכמים. ולא שכל אחד אומר את האג'נדה שלו כי ככה בא לו, ככה הוא חושב. הוא מכניס את זה לתורה.
שניהם יש מקומות מאוד בסדר, כאילו. יש כיוון, כאילו, פוסלים דרך מסוימת. כאילו אומרים אני בדרך הזאת והדרך השנייה היא לא נכונה.
בסדר. מותר, מותר לתמיד חכם להגיד שהוא חולה בצורה, גם בגמרא זה נמצא. טוב, אנחנו צריכים לסיים. בואו רק נסיים פה, בואו תראו. ולא רק הלכה. האם תוכל לעשות פסיכולוגיזציה של המתמטיקה? מה פשט? ניקח לדוגמה את הגיאומטריה של אוקלידס. יכול אני לתת הרבה הסברים פסיכולוגיים למה אוקלידס אמר ששני מקבילים לא נפגשים. אני יכול להסביר פסיכולוגית למה הוא אמר את זה. לא יודע, אולי אמא ואבא שלו לא נפגשו כל כך, אני יודע מה. ולא יהיה כן, האם זה ישנה את החוק המתמטי? כאילו, איזו השפעה פסיכולוגית שגרמה לו לראות... כשזה מגיע לתורה שהיא מעט הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשזה מגיע לתורה שהיא מעט הקדוש ברוך הוא, כל הכלים של הפסיכולוגיה, ההיסטוריה והמוסר האוטיליטרי, זה התועלתני, מגויסים כדי לקעקע את סמכותה של ההלכה. שם ברכה. היצוא, כן? עוד פעם, אתם לא חשופים אולי למחוזות האלה, זה קיים היום המון בדתיות הלייטית. זה נקרא לייטי. מה זה לייט? זה נגד הלייטי, מה שכתוב פה. זה כאילו המקום הזה שצריך שהתורה תסתדר. כנקודת המוצא זה התרבות. אבל צריך עכשיו להתאים את התורה שיהיה אפשר ללכת ולחיות את התרבות של החילונים ועדיין להישאר דתי. אה?
הרב סבבה.
אה?
הרב סבבה כאילו.
הרב סבבה, כן. בסדר? אז אני צריך למצוא את היתר, רק למצוא את איך זה מסתדר, שאפשר שהאישה תגיד קדיש ושעשה מניין נשים ושאני אלך לסרטים שלא צריך ללכת אליהם. נמצא לזה זה ו... כתוב שמשום כבוד שהפוך, כתוב שמשום כבוד הציבור לא יעשו את זה. אז מה אומרים? כתוב בגמרא שאישה בעצם יכולה להצטרף, יכולה לעלות לתורה. למה היא לא עולה? משום כבוד הציבור. מה קשר כבוד הציבור?
אם זה מן הנשים.
אז אומרים, פעם היה כבוד הציבור, שישאל אותה לי, כי אישה הייתה נחותה. היא עולה לתורה, זה לא מתאים. אבל היום שישאל תעלה לתורה, הפוך, זה כבוד הציבור. שנשים משתלבות וזה. אתה אומר צניעות, אז נעשה ככה, שהיא תעלה, זה שביל מיוחד.
מאחורי פרגוד.
אין בעיה. המושג, כבוד הציבור, השתנה. וכך אתה משנה המון דברים. כבוד הציבור השתנה, יאללה, נוריד את זה. וזה השתנה. אז זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר. המושג כבוד הציבור הוא מושג אונתולוגי, הוא לא תלוי המעמד האישה באותה תקופה.
אונתולוגי?
אונתולוגי זה כאילו שייך למבנה היסודי של המציאות. זה כמו שתגיד... זה כמו שאנחנו אומרים, שאיש במהות שלו הוא יותר קר, ואישה יותר חמה. זה אונתולוגי, זה לא... לא משתנה. זה ככה מקימי השמיים על הארץ. היצור האנושי מוזמן להיות יצירתי. שלא תחשבו, אומר הרב סבא, שאני מתכוון שצריכים להיות מאובנים. תהיה יצירתי בהלכה, תהיה מקורי, תיקח חלק במחקר מלבב, ותתמודד עם שאלות קיומיות, אבל מבפנים, לא מבחוץ. נקודת המוצא שלך, לא שאתה יושב שם בכיכר דיזינגוף, ואז אתה מסתכל על התורה ואומר, איך התורה תסתדר עם זה שאני נמצא פה בתוך אחרי זה? בוא לחפש משהו בתורה, בזה, שיסתדר לי עם המקום שאני... לא! לך מדיזינגוף, תכנס לבית מדרש, ומשם אתה ביט על דיזינגוף, ותראה איך אתה מיישם את התורה בדיזינגוף. לא הפוך. במקום להתלונן על אי הגמישות של ההלכה, אבא ונחקור את מרחביה האינסופיים, נתענג על תלמוד תורה, ונמצא בתלמוד התורה ממשות גואלת, מתארת ומלבבת. אז זה נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו עומדים בפני מתן תורה, הר סיני, זה סיני. צריך להבין שזה סיני. כלומר, זה מופיע, הביטוי הזה, זה סיני מופיע במזמור של שבועות. זה סיני, הר גבנונים, הר בשן. כתוב שם, זה סיני. זה ולא אחרת.
בשירת השבועות.
נטפו מים, זה שמה. בשירת דבורה, זה סיני, נכון. אנחנו עומדים לפני חג השבועות, זה תודעה של קבלת עול מלכות שמיים, זה מי שרוצה להגיד. זה לא תודעה של וואו, יש פה איזו חוכמה נפלאה, בוא נחכים ממנה, בוא נעשיר את עצמנו ממנה, כאילו אנחנו פה זה, ויש פה איזה כספומט, איזה משהו שאנחנו יכולים להעשיר את חיינו, אבל בעצם אנחנו פה בעלי הביתה. אתה לא בעלי הביתה לתורה. אתה בשיא הענווה זוכה לגרגירים מהאמת האלוקית הנצחית, וזה נצח. שנזכה בעזרת השם ללמוד תורה בצורה אמיתית, להנחיך את התורה בחיינו באופן מקורי ויצירתי וחדש, אבל תמיד מכוון לרצון השם. ויש שאלות ששאלתם, בהחלט יש עוד הרבה מה לדון מבחינה פילוסופית, כלומר לדון בזה פילוסופית, על הנושא של המחלוקות וכו', יש לזה הרבה במערל ובעוד. כן, זה אחת הסיבות שאנשים אומרים את זה, אומרים, יש מחלוקות. אז אומרים שכל אחד אומר מה שהוא רוצה, אז גם אני אומר מה שאני רוצה.
זה מה שזה יוצר, זה בעצם מה שזה יוצר בעצם. מה? זה הסיבה שיוצר כל
נכון?
החדשנות,
נאורות. הנה, אז רבי עקיבא אמר ככה, רבי טרפון אמר ככה, רבי נחמן אמר ככה, הרב קוק אמר ככה, אז כל אחד הולך עם הלכי הרוח שלו.
כן, אז הרב שלי.
אז גם אני הולך עם הלכי הרוח שלי.
אז זה מה שיוצא.
למה לא? תשובה היא לא. תורה זה יראת שמיים. אתה צריך לקבל את השמיים. התורה באה מן השמיים, תורה מן השמיים, לא מהארץ. מתוך התורה הנצחית שבאה מן השמיים, יש תורה שבעל פה. אבל היא תורה שבעל פה, היא קודם כל נאמנת לתורה שבכתב, לתורה מן השמיים. ואם כתוב לא יבוא ממזור בקהל השם, לא יבוא ממזור בקהל השם. ואם ישקף זכור זה תועבה, זה תועבה. לא ישנה את זה שום דבר. שום מהדורת חדשות לא תשנה את זה. כן? וגם אם זה לא מוצא חן בעיני לא ידע מי, שיקפצו להם. שיחזרו בתשובה. שנזכה בעזרת השם שאנחנו נחזור בתשובה. שכוח, ברכה אחרונה.